פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר גמור, שני שמח.
שני מאוד שמח.
קצת יותר מאוחר, אבל עדיין שני. מה שלומך?
כן, כמעט בשלישי.
אה, בוא. גזר תמיד, בוא נסביר לחבר'ה, אנחנו בדרך כלל מקליטים הרבה יותר מוקדם בבוקר, והיום 9 בבוקר כבר בעוד דקה, אז זה מרגיש לנו אחרי צהריים.
כן. בדיוק הוא כותב לי חנוכה tomorrow. אז זהו, אז על מה רצינו לדבר, גיל?
על ארגנטינה, לא?
Old news.
Old news. כן, היה ערב שמח אתמול. חג חנוכה שמח. לא מוכר שמח?
למה הלבישו לו את הרשת? זה מאוד הטריד אותי. את הרשת השחורה הזאת שמו עליו פתאום על מסי.
כן, כאילו משהו מסורתי של העם הכי עשיר בעולם.
טוב, בוא נראה מה יהיה עכשיו, אבל הוא באמת, זה היה קרב מנטלי אתמול, ממש, כאילו.
ממש, זה היה משחק מדהים בעיניי. היה איזשהו שלב, אני ראיתי את המשחק עם אשתי שתחיה, שהיא מורה לחינוך גופני, אז כדורגל איכשהו נהיה קרוב אליה בשנים האחרונות, ובאיזשהו שלב אמרתי לה, תקשיבי, נהיה משחק משעמם. כאילו, המחצית הראשונה היה קצת אקשן, היה מגניב, ופתאום נהיה משחק משעמם, איך, לא הספקתי לסיים את המשפט הזה, ונהיה 2-2, ואחר כך המשיך בלגן. היה מדהים. ואני הייתי לבשתי חולצה של ארגנטינה.
כן, אתה איש של לטאם, לטין אמריקה. אני הייתי ברגשות מעורבים, כי מצד אחד בתור צרפתי ובן לאב צרפתי, אז היה שם תנאמנות לצרפת, אבל מצד שני, לארגנטינה באמת הגיע לנצח, הם רצו יותר, למרות שהם התעייפו באיזשהו שלב, ראית אותם כמעט...
הם התעייפו ואז הם התעוררו, כן. לא, אני מבין אותך לגבי הנאמנות הצרפתית, גם לי יש הרבה כזו במשפחה, אבל... גם הם לא היו נאמנים אלינו אי שם בעבר, אז לא נורא.
הם לא נאמנים אלינו, אף אחד לא נאמן אלינו. נחזור למשחקים של הפועל כפר סבא, נהנה ממש. טוב, אז על מה אנחנו מדברים חוץ ממסי וגדולתו?
אז בוא נדבר קצת CBT, רק נגיד חג שמח על הדרך נר שני. חשבתי לדבר איתך היום... על נושא שפוגש אותנו ואת המטפלים שלנו יותר ויותר בזמן האחרון, ואני חושב שפוגש גם הרבה פעמים הורים של מטופלים שלנו. יש לנו היום מטופלים, כל אחד לפי תחום ההתמחות שלו, מגיל 6 ומעלה. הרבה מתבגרים, 16-17, הרבה ילדים, ופה ושם יש לנו גם מטופלים שהמעסיק משלם על הטיפול שלהם, חבר'ה שמטפלים דרך ארגונים. ולפעמים למשלם, מה שנקרא, לקוח המשלם, יש ציפיות. ולפעמים אין, אבל לנו יש דברים שאנחנו מרגישים שנכון לספר. אז רציתי לדבר קצת אולי על הסיפור הזה דרך גבולות האתיקה והמשמעויות ומה לספר ומה לא לספר ואיך לספר ומי עדיף שיספר.
אני חושב שאנחנו נצטרך כמעט חיים שלמים לענות על כל מה ששאלת כרגע, זה לא ייכנס לתוך של 22 דקות. אבל בסופו של דבר, אני חושב שמדבר על עקרונות, ובסופו של דבר מתוך העקרונות, אז אנשים ישמרו להם על גבולות הגזרה. אז א', הנושא של אתיקה מקצועית, בסדר, אל מול חוק ואל מול, בוא נקרא לזה, תקנות, הוא דבר שההתפתחות שלו היא התפתחות, אני חושב שהראשונים שדיברו על זה הם בכלל פילוסופים, זו התפתחות אבולוציונית של המקצועות, והתפקיד של האתיקה זה בעצם לשמור עלינו מאותם מקומות שאנחנו יכולים ליפול לבור או להרגיש מאוד לא נעים מול המטופלים שלנו. אז שוב, יש דברים ברורים, בוא נגיד, כל הנושא הפלילי, מיני, חוקי, זה נורא קל, בסדר? ברור שאסור למטפל ללטף מטופלת, ילדה בת 12, בסדר? זה לא עובד טוב. זה עובד רע מאוד אפילו. אבל יש הרבה
גם דברים... גם אם המטופלת בת 40 וגם אם המטפלת והמטופל בן 40. מגע פיזי בין מטפל למטופל ב-CBT לא ראוי.
נכון,
זה לא מסאז'.
הקואליציה עושה לנו חסד למטפלים, אנחנו צריכים להיות שומרי נגיעה, ממש. לא לגעת באישה, אני לא, גם לא לגעת בילד או נער כמובן.
לא לגעת במטופל.
ושוב, יש יוצא מן הכלל, נכון, יש יוצא מן הכלל, אתה יודע, בסוף הטיפול המטופלת או המטופל רוצים לתת לך חיבוק אחרון של פרידה, אתה יודע, אפשר להכיל את זה, אבל זה לא ביוזמת המטפל לעולם, וגם אם המטופלת או המטופל רוצים עם הגב גופני, אז אנחנו נשלח אותם אולי למטפל אחר שהוא עוסק במגע גופני, לא לטיפול שלנו, אבל אני אומר, זה קל. יש דברים שהם קלים.
זה קל, אני מוכן אפילו להניח פה בתור יוצא מן הכלל, רק בשביל לסגור את הפינה הזאת, אם אתה עושה איזשהו תהליך של דמיון מודרך או כאלה, וצריך לגעת בכתף של המטופל או המטופלת, כחלק מהתהליך, תבקש רשות קודם.
נכון, או שתקנה מקל, סתם. אבל ברור שזה צריך להיות בהסכמה וברשות, והקליניקה חפה מכל עניין מיני או סקסי, בסדר? יכול להיות שהמטופלת תתאהב במטפל, היו דברים מעולם, המטופל יתאהב במטפלת, אבל זה לא מיני וזה בסדר. אפשר לדבר על זה קצת, על מה קורה בהתאהבות הזאת, אבל יש דברים שהם מאוד מאוד אפורים ולא ברורים. אני חושב שהעיקרון הראשון שעומד בפנינו, שבפני הכל טובת המטופל עומדת, בסדר? וזה עיקרון לא חשוב. אנחנו עושים הכל לטובת המטופל. עכשיו, ופה אני אכנס לדברים פרקטיים, מטופל נער בן 15 שהיה לי פעם, בסדר? אני תמיד מערבב ומשנה. והוא סיפר לי שהוא וחברים שלו מגדלים מרחואנה באיזשהו פרדס, והוא גם סיפר לי שהוא וחברים שלו רוצים, יש שם איזה ילד שעקב אחריהם וגילה את זה, והם רוצים לקרוא אותו במכות. בסדר? דוגמה מהחיים. אז הוא גם מגדל מרחואנה בפרדס, ילד בן 15 הזה, וגם יש ילד שראה את זה, והם רוצים לקרוא אותו במכות שהוא לא ידבר. גם כמובן, מי משלם? הילד לא משלם כמובן. מי ששילם באותו הקשר זה היה גוף, היה ארגון, עירייה במקרה הזה, את הטיפול בילד הזה. מה עושים? מה עושים? האם מרביצים לילד? האם עוסקים אותו בקליניקה ולא נותנים לצאת יותר בחייו? האם מדברים עם הוריו? האם מדווחים לרווחה? האם מדווחים למשטרה? הם לא עושים כלום, מה עושים בסיטואציה מהסוג הזה?
אז בוא נחלק את ההתלבטות. אחד, אמרת טובת הילד, אז אני חושב שטובת הילד כמו שאנחנו רואים אותה, ולא בהכרח כמו שהילד רואה אותה. אחד.
לא יודע, אתה יודע, זה גם שאלה. זה גם שאלה חשובה.
נכון, בוא, אבל אחד הנושאים שצריך להתייחס אליהם, זה מי קובע את טובת הילד. שתיים, הילד או המטופל סיפר לנו את מה שהוא סיפר לנו מתוך אמונה שמה שהוא מספר פה זה בטוח, כי זה מה שקבענו איתו בסטינג הטיפול.
ואפילו זה לא בטוח, גיל, יכול להיות שהוא סיפר לנו את זה כי הוא רוצה מוצא ושנה
נכון,
לא לצאת.
נכון, אני
יכול להיות
בדיוק,
שהוא מבין
בגלל זה
שמה.
אני מניח את זה על השולחן, כי אני רוצה שנדבר בדיוק על זה. מה המוטיבציה של מי שסיפר למטפל את מה שסיפר, לספר לו את זה. וזה יכול, זה כל דוגמה מהמשפחה הזאת. אז מי קובע את טובת המטופל? מה המוטיבציה של מי שסיפר, של המטופל, לספר את הדברים? ואז ניקח את זה קדימה.
אז יש פה שתי אירועים. א', אירוע פלילי של גדל מרחואנה בפרדס, שהוא אירוע שבסופו של דבר הוא בעייתי, אבל הוא לא בעצם מסכן חיים של אף אחד. והאירוע השני זה אותו ילד שהולכים לקרוא אותו במכות, שהוא גילה את המקום והם החליטו לקרוא אותו במכות כדי שהוא לא ידבר ויספר לאף אחד קוראים מה יהיה מלא מהילד הזה. שזה סיפור שהוא יותר בעייתי, כי אם הם יארגו את הילד במכות, הוא יפצע אותו קשה, מה שהם באמת תכננו לעשות, אני לא יודע אם תכננו לפצוע אותו קשה, אבל אתה יודע, שילדים, חבורה של ילדים מרביצים לילד אחד, זה לא יכול להיגמר לא טוב. אז אתה יושב כמטפל בחדר, בא נער שהיה מאוד מאוד קשה לרכוש את האמון שלו, הוא נער כמובן שחי על הקצה, נער סיכון, שנוצר קשר מעולה איתו, אין לו משפחה תפקודית בכלל, אבא בבית סוהר איפשהו, האמא סוג של בין הפרעות נפשיות קשות ונרקומניות, אין עם מי לדבר, אין הורים במקרה הזה כל כך. ילד מבריק, חכם, מקסים, רגיש, אבל הוא בחבורה מסוג אחר שאנחנו מכירים. אם אני מתקשר למשטרה, הוא גם ככה מסובך למשטרה, בן אדם הזה. אם אני מתקשר לבית ספר שלו, אם ההורים אין מה לדבר, עם הרווחה, אבל יכול להיות שכן, יש שם איזשהו סבתא ברקע, דמות משמעותית, יכלתי להרים לטלפון. אז מה עושים? בסדר? איך, מה נכון, מה לא נכון במקרה?
זו שאלה, באמת שאלה מעניינת, שהולכת אפילו לכיוון אחר ממה שחשבתי מראש, שאני אגיד לך מה קופץ לי לראש, לאור מה שאמרת. אם אני הולך באמת בהרחבה על טובת הילד, ומסתכל על העתיד שלו וכן הלאה וכן הלאה, אני עלול לקבל את ההחלטה שאני פועל בנושא של גידול הסמים אל מול הרשויות. אני לא חושב שאני אעשה את זה על פניו, מכמה סיבות. אחת, זה לא מסכן אף אחד בהקשר המיידי. שתיים, זה מסכן את הקשר הטיפולי כמעט באופן הוחלט. בהקשר הזה אני מעריך שאני אעשה עבודה טיפולית עם הילד, של האם זה משתלם לו, האם זה נכון לו, האם זה כדאי לו, וכאלה, דרך רווח והפסד או כלים טיפוליים אחרים. על פניו נראה לי שבהקשר הזה אני לא הולך למקום של חובת דיווח. בהקשר של הילד שחשף את הסיפור, אני חושב, שוב, זה רק מהבטן, לא היה לי זמן להרהר בכבדות. אצפר לך אחר כך מה היה השיקולים שלך ומה עשית, כי זה ממש מעניין. אני חושב שהייתי עובד עם הילד על המקום הזה של לקחת סיכון, נתפסת, או אם אתה רוצה להחמיר את זה, או להתמודד עם זה. דבר ראשון, יש לי זמן, הוא סיפר לי, ואני עדיין בתוך סשן של פגישה, יש לי זמן לפני שאני הולך עכשיו למקום של לדווח, לא לדווח. אם אין לי ברירה, אני חושב ששם אני כן מדווח, כי יש פה סכנה לאחר.
לילד הזה, שוכל להרוג את המקום.
כן, שכללי האתיקה מתייחסים לזה באופן מפורש.
נכון, הבעיה שמדינת ישראל, גם אם אתה רוצה לדווח, אין לך למי לדווח. כי בסופו של דבר, בוא נגיד, אני תכף נגיד מה עשיתי, כי החיים הלא הם תמיד יותר מורכבים ואפשר לאלתר. בסופו של דבר, מה שעמד לטובת עיניי, הילד הזה היה בתהליך של שיקום, ועובדתי הוא בא לספר לי את זה. והוא יכל לבחור לא לספר לי את זה, אבל היה לו מאוד חשוב לספר לי את זה. אני חושב שאת הסיפור של אני יודע, את הסיפור של המחואן הוא סיפר לי כס, סיפור גבורה כזה. אבל הוא היה מוטרד מהמעבדה שהולכונה בצלילת דאום. זה יטריד אותו. והוא לא יודע מה לעשות. ולכן במקרה הספציפי הזה, עצם העובדה שהמטופל בא וסיפר לי את זה, את האירוע האלימות, כי הוא פחד שזה יגיע למקומות שהילד ייפגע או שזה יעצרו את חייהם, אז תגובת המטופל פה הייתה בהחלט שנטפל בזה ונמנע את התקיפה של הילד, בלי לסבך אותם עם הסיפור של המרחואנה, וזה היה נורא נורא מסובך, בסדר. עכשיו, בסופו של דבר, יש פה עוד אלמנטים, ואני מתרגש, בתוך הקהילה שהם דואגים. ולפעמים, כשאתה עובד עם אוכלוסיות כאלה, אז יש אלמנטים מפתיעים, היה שם חוקר נוער באותה עיר, שהוא היה איש מדהים, והייתי בקשר איתו, גם על הנער הזה וגם על נערים אחרים. והחוקר נוער הזה, הוא היה יודע לעשות דברים שהם בין המעצר ותיק, והוא היה יודע, והיה לו גם חלק חלק מהילדים. ופה הצעתי לילד הזה, עכשיו הוא הכיר את החוקר נוער הזה, הילד הזה. והצעתי לילד הזה שנדבר עם החוקר נוער לגבי האלימות. ונעזר בו כדי למנוע את הדבר הזה. וזה כאילו על פניו נשמע דבר, אני מציע לילד לדבר עם המשטרה על הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, אם באותו רגע שהבשורה הזאת נחתה עליי בתוך הפגישה, אני נכנסתי כמעט לפאניקה, הייתי נורא נורא לחוץ. וישר הייתי יכול לחשוב על האוטומטים של לרוץ לתחנת המשטרה, להתקשר לסבתא של הילד הזה, לפנות לרווחה, לשכנע את הילד להגיד לי את השם של הילד שהם הולכים לקרוא מכות ולדבר עם ההורים שלו. אבל בסופו של דבר, אם הייתי עושה את כל הרצף צעדים הזה, האלה, הייתי בסבירות מאוד מאוד גבוהה פוגע באמון של הנער בי.
פוגע בקשר הטיפולי ובעצם מסיים את התהליך.
מסיים את התהליך, והנער הזה מילד שיש לו סיכוי שכבר חזר קצת ללמוד ויצא לעשות מבחנים, והיה לו דמות, אני הייתי דמות משמעותית עבורו, דמות בוגרת משמעותית בחיים.
מה שאמרת בעיניי הוא קריטי להבנה, למרות שהוא מסבך את מי שמקשיב לנו בהתלבטות מהסוג הזה. כי הכנסנו לפה עוד אלמנט של טובת המטופל, שזה המשך התהליך.
נכון, נכון, והמשך, זה חלק מהאתיקה שלי כמטפל, זה למצוא את הדרך, גם להגן על אותו ילד, עכשיו אני גם מגן על המטופל שלי, כי אם המטופל שנכנס לתגרש, והיו הורגים את הילד הזה, או פורצים את הילד הזה קשה, זה היה מסיים את חייו, בגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן בסופו של דבר, טובת המטופל דרשה לטפל בזה, ובסופו של דבר כמובן אותו חוקר נוער, פנה להורים של הילד כמשטרה שקיבלו מידע שהוא לא יכול לחשוף, הוא דאג גם להעביר מסרים לילדים האחרים בלי קשר מאיפה הם יודעים שהמשטרה יודעת שהם הולכים לקסח את הילד הזה במכות, וזה נפטר, בסוף הם לא עשו את זה. והמכוונה לא עשינו בזה כלום בסופו של דבר. וגם החוקר נוער הסכים איתי, סיפרתי לו את זה דרך אגב גם, ואז הוא הסכים איתי, הוא אמר להם, בוא ניתן להם להתעסק בזה, זה לא כל כך נורא כרגע מבחינתנו, כמשטרה הדבר הזה שהם עושים.
אנחנו נמצא דרך אחרת להגיע לזה מתישהו בעתיד, אם זה יסתבר.
נכון, כרגע, ואז הפתרון היה מתחת לפנס, אבל לא תמיד יש את זה, לא תמיד יש שוטר שמוכן לשתף את הפעולה בתוך סיטואציה כזאת שאתה יכול לסמוך לה. אבל יש הרבה פעמים דרכים יצירתיות, שאתה יכול בעצם גם לדאוג לטובת המטופל, וגם למנוע את אותה פעילות שיכולה להיות בעלת נזק בשילוב עם אותם אנשים טובים בתוך הרשויות.
עכשיו תראה את הפתרון היצירתי שאתה הבאת לפה. אחד, אמרת, אני לא יכול להתעלם מהחלק של האלימות, אני כן יכול להתעלם מהחלק האחר. העובדה שסיפרת לאותו חוקר נוער זה בסדר, גם על המריחואנה, אבל זה לא היה ליבת העניין, ואני מניח שסיפרת לו כי ידעת שזה הולך למקום שזה אנחנו לא מדווחים.
נכון.
ויותר חשוב...
לא, המשטרה לא תעשה עם זה משהו כרגע, כאילו.
כן, בדיוק. ויותר חשוב, בעצם לא סיפרת. הבאת את המטופל למקום של הבנה שעדיף לספר.
נכון.
שזה שסיפרת לי לא פתר אותך מהדילמה, אלא רק שם את הדילמה על השולחן שלנו בקליניקה, ועכשיו בוא נראה מה עושים איתה, והוא היה שותף להחלטה. שזה בעיניי הדבר הכי נכון, תמיד, אפילו כשאין עניין של אתיקה, והילד או המטופל רוצה להשתמש במטפל כצינור להעברת מסר, להורים, לבת זוג, למעסיק, אם זה טיפול שמאומן על ידי המעסיק. הדרך הטובה ביותר לעשות מודלינג למטופל, זה לשים את זה על שולחן הטיפולים, ולחקור את זה, ולעבוד על הסוגיה, ולהביא את המטופל למקום שהוא יהיה ערוץ התקשורת של עצמו, כל זמן שזה אפשרי. שזה בעיניי ממש התשובה הכי שלמה. שזה אפשרי.
עכשיו, אז אם אנחנו מדברים על החוק, החוק לא מאפשר לעשות את מה שאני עושה, כי בעצם, אתה יודע, אני כביכול על הגידול מרחואנה, כביכול מעלים עין, אבל האתיקה כן מאפשרת לי לעשות את זה, כי גבולות האתיקה שלי מאוד ברורים לי, וכמו שאמרת, ואמרנו, טובת המטופל חשובה לי מתפיסה של איזה צדק קטן של מרחואנה.
וזה מה שמצפה ממך, מצפים ממך כלל האתיקה, גם הכתובים.
נכון, נכון, ובסופו כל דבר לא הייתי מוכן בקלי האתיקה שלי שילד חף מפשע ייפגע או ילד אחר ייפגע תחת המשמרת שלי. אם אני יודע שיש ילד שיכול להיפגע מאוד, אז אני חייב לפעול.
אני רוצה לבקש ממך רגע להבהיר שנייה את המשפט הזה שאמרת פעם שנייה, שאני חושב שהוא חשוב וחשוב שאנשים יבינו. הדגשת כללי האתיקה שלי. הרי אנחנו מכירים, יש את כללי האתיקה הכתובים, הם מפורסמים באינטרנט, כאילו...
אז באופן מעשי, מטפל בבני אדם, לוקח סיכון תמיד, בסדר? אני מכיר מטפלים, לפחות מטפלת אחד שהתאבד למטופל, והגיע חוקר משטרה, ויש עניינים עם ביטוח, ובסופו של דבר אנחנו כמטפלים, יכולים להחליט לקחת סיכון או לא לקחת סיכון. ברור שאיגל שרון שרוצה לישון טוב בלילה, ושלא יגיעו אליו שוטרים יום אחד ויגידו לו מה הסיפור הזה עם הילד שאתה עובד איתו, יכול להעדיף בכלל לפנף את המטופל הזה. אבל בסופו של דבר, בתוך זה שאני... נכון. ברגע שאני מחליט לטפל, אז יש תמיד רף מסוים של סיכון שאני לוקח. אני עובד עם דיכאונים, אני עובד עם לפעמים אנשים עצבניים ועם כעסנים ו... ולכן, איפה אני, כמות הסיכון שאני מוכן לקחת לטובת המטופל, זה עניין שלי, ופה זה האתיקה הפנימית שלי. כי בסופו של דבר, יש מטפל, שזכותו המלאה, שאומר, אני לא מתעסק עם ילד שעוסק בעבירות פליליות, או עד, הילד יכול לבחור, או שהוא מפסיק להתעסק בעבירות הפליליות שלו, ואו שהוא, ואז אני עובד איתו, ואם הוא בוחר להמשיך להתעסק בעבירות הפליליות שלו, אני לא מוכן לעבוד איתו. וזו החלטה לגיטימית, דרך אגב. זו החלטה סופר
לגיטימית, לגמרי.
אני כמטפל מוכן לפעמים כדי להטיב ולעזור לאוכלוסיות מסוימות שהן יותר חיות על הקצה. אם זה גם ברמה של הדיכאון, דרך אגב, הפוסט טראומה שאנחנו עובדים איתה לטיב, אני לטיב חוקות, אז זה טיפולים קשים. או כמובן אותם נערים בסיכון, פעם עבדתי עם הרבה כאלה, היום לצערי הרבה פחות, כי יש לי מעט זמן, אבל זו הייתה אולי התקופה הכי יפה בחיי שעבדתי עם האוכלוסייה הזאת. ופה בסופו של דבר, אני מגדיר איזה רמה של סיכון אני מוכן לקחת על עצמי, על הקריירה שלי, על הביטחון הכלכלי שלי, כדי להועיל לבן אדם אחר. עכשיו שוב, ברור לי שיש דברים, אונס, מוות, פציעה, שהם לא קשורים לביטחון הכלכלי, שאני לא מוכן להיות קומפליצה של זה, כמו שאומרים ברומנית, לא מוכן להיות שותף לתוך זה, אבל יש דברים שאני כן מוכן לקחת את הסיכון, ביחד עם המטופל לטובת ילדים, אני רואה שהמטופל מתקדם כמובן, ולא לא, לא, לא בצורה סתמית, ולכן האתיקה המקצועית שלי, יש לי עדיין מרווחים בה, ואני יכול לשחק עם זה, ושוב, טובת המטופל לעיניי, טובת המטופל לטווח ארוך לעיניי, טובתי האישית היא גם חשובה לי, אבל לא בלב העניין. עוד דבר, אני כמעט תמיד עושה את הכל, אלא לעתים מאוד רחוקות, בשיתוף מלא עם המטופל. אני לא מפתיע את המטופל. אם אני מחליט לעשות מעשה, אני אגיד למטופל, אני לא אלך לפסיכיאטר מחוזי, מאחורי הגב של המטופל, בלי להגיד לו את זה, בסדר, למשל. בסדר, גם פה דיברתי עם הנער לזה, שאני רוצה לערב את חוקר המשטרה הזה שהוא הכיר בסיפור. התייעצתי איתו, והוא הסכים. בסדר, ולכן, אם הוא לא היה מסכים, הייתי בבעיה יותר קשה, זה חדר. אולי הייתי עושה את זה עדיין, אבל הייתי בבעיה יותר קשה בקטע הזה. אז אני חושב שהסיפור הזה הוא ברור, הוא טיפה סיפור קיצון.
בוא נסמך את זה טיפה.
בבקשה.
בוא ניקח דוגמה מטופלת, נערה בתחילת גיל ההתבגרות, ואחר כך ניקח דוגמה שלישית גם כן, שהולכת לעולם תוכן שלישי. נערה מתבגרת בתחילת גיל ההתבגרות, שמספרת בסוף מפגש. אני מדגיש את זה כי זה שם אותנו באיזשהו קצה שאין לנו כרגע שעה של עבודה עם המטופלת. וילד אחר, מתבגר אחר בבית ספר, שהוא לא מטופל שלך ואתה לא מכיר אותו, נגע בה בצורה לא נאותה. היא כמובן הרגישה מאוד לא בנוח ונלחצה מזה, אבל היא לא רוצה לספר. היא חושבת שהיא הצליחה לטפל, היא הצליחה להתמודד, אמרה לו, אל תעשה את זה יותר, אל תיגע בי, סיפרה לחברה קרובה, אמרה לה, תסתובבי איתי בהפסקות, אל תשאירי אותי לבד, והיא לא רוצה לעשות עם זה שום דבר אחר. אבל נגע בה במקומות אינטימיים.
אז הדילמה היא, בוא תחדד לי את הדילמה שהייתה לך בתוך הסיטואציה.
הנערה ממשיכה לפגוש, היא ממשיכה להיות באיזשהו סוג של קשר עם הגורם השלישי, עם הנער, הוא איתה בבית ספר, הוא נגע בה שלא כרצונה, לא בשליטתנו אם הוא ינסה שוב או לא, וזו פגיעה מינית. בקטין.
עד כמה הילדה הזאת תזכיר לו עוד פעם?
בתחילת גיל ההתבגרות.
ילדה צעירה.
ילדה צעירה.
שוב, אתה יודע, אין לי תשובה של כן ולא, כי אני לא בתוך הסיטואציה. היא סיפרה את זה לעוד מישהו או רק אליך? לא רק למטפל בעצם. חוץ
מהילדה ילדה, ולאותה ילדה.
ההורים שלו לא ידעו.
ההורים שלו לא ידעו, זה הדיון. האם נשתף את ההורים או לא.
תראה, אין לי פתרון קסם. אני ברמת די גורפת, אם הילדה לא הייתה מוכנה, לא הייתי משתף את ההורים שלה. אבל אני חושב ש... גם, אתה יודע, שם גם בתוך בית ספר, גורמים שאפשר לשתף אותם בדבר הזה, שהם היו יכולים לפעול. לפעמים אפשר...
שאולי קשים יותר בתגובה, או מסכנים יותר בתגובתם את הילדה.
לגמרי ברור, אבל יכול להיות שיועצת... דרך אגב, אני יודע שבתוך בית ספר עצמו, לפעמים מטפלים בדברים האלה, ואם ה... אני אומר את זה בזהירות, אפילו בתוך בית ספר, מטפלים בדברים האלה בתוך בית ספר, ואם הילד לא רוצה שיגידו להורים שלו, לפעמים אפשר גם לא להגיד להורים שלו. דרך אגב, ופה אין לי תשובה חד משמעית, אני חושב שכל התשובות נכונות, אבל אם הילדה הייתה מתנגד בכל תוקף, אז זה היה הורס את הקשר הטיפולי, אני מניח שלא הייתי משלב את ההורים בשלב זה. הייתי אומר לילדה ש... תמשיך להתקן אותי, ואם היה קורה עוד אירוע, אז הייתי משכנע את הילדה, מנסה לשכנע את הילדה לשתף את ההורים ואת רשויות בית הספר כדי לקבל עזרה, שזה גדול להתמודד עם זה.
אני אשתף אותך רגע בהתלבטויות.
כן.
כשאתה מסתכל על זה כהורה, ואתה שולח את הילד שלך למטפל, שולח אותו לטיפול מתוך הנחה שזה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לילד שלך. מה גבולות הדברים שאתה מוכן לא לדעת עליהם?
אני, אתה יודע, אני אציא זה נורא נורא. אצלי זה נורא פשוט, אני גם אומר את זה להורים מראש, דרך אגב. אני,
כן,
פיו
בהחלט.
ליבי שווים. אני אומר להורים מראש, אני לא אגיד לכם שום דבר ללא הסכמת הילד. שתדעו מראש. אני מראש, אם כל הילד לא מסכים, אם זה משהו ממש מסכן את חייו בצורה קיצונית, אני אגיד לכם, כל מה הגישה של הילד, הטיפול של הילד, יש לו חיסיון מוחלט ממני, והוא חייב להרגיש פה סביבה בטוחה לגמרי. כי אם הוא ידע שהמידע דולף אליכם, אני, אין טיפול ואני גם לא יכול לקחת את הטיפול. דרך אגב, אני מאוד מאוד חד גם עם ההורים המתקשרים, הנודניקים. יש הורים שמרגישים
אני לגמרי מסכים איתך, אני אפילו לוקח את זה למקום יותר מובהק ואומר, אני אומר את אותו דבר גם למטופל, לילד, למתבגר,
ככה ברור, 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 ברור. הילד יודע שכל מה שנאמר בחדר נשאר בחדר, אלא אם זה משהו שהוא הולך להזיק לעצמו, לסובבים שלו בצורה קיצונית, ואני לא אצא שום דבר ללא הסכמתו, וזכותי לשכנע אותו ולחפור לו, אני אומר לו את זה אפילו במילים של לחפור, אתם צוחקים, וכדי לנסות לשכנע אותו, אם אני חושב שזה נכון, אבל אין משהו שהוא אומר לי, שאין לו ביטחון מלא, כי אחרת יהיה מאוד קשה לייצר קשר טיפולי, והמטופל שלי זה הילד, זה לא ההורה. וההורה המשלם, הרבה פעמים כרצייה, והרבה פעמים יש לו את האינטרסים שלו, ואי אפשר לנהל טיפול ככה, ולכן אני מאוד מאוד חד.
בוא נמשיך לסבך את זה. בוא נמשיך לסבך את ההתלבטות.
כן.
יש קשר טוב, חברי,
כן.
בין ההורים של הילד להורים של הילדה.
כן.
זה אומר שהם נפגשים. זה שם את הילדה במקום של חשיפה נוספת לפוטנציאל של סיכון. מתחשב
כן.
בעובדה שההורים חברים ונפגשים ומטיילים ביחד וכן הלאה. ויש סיכוי שהילד והילדה ייפגשו גם בנסיבות אחרות, והילדה לא מעוניינת
שוב,
בשום סוג של
אומרת
קשר.
לי, אני יודעת לי...
הילדה לא רוצה לספר.
אז אם הילדה אומרת לי, אני יודעת לעמוד על שלי ולשים לו את הגבולות בצורה ברורה, ומבטיחה לי שאם משהו עובר שם גבול ובבא, שלא תשאר אותו לעולם לבד, והיא צורחת את נשמתה, ואז... יש גבול מסוים שאני אגיד לילדה שכדאי לה לספר להורים, אם באמת הוא מטריד אותה או מסכן אותה. אבל שוב, אין נכון ולא נכון, וכמו שאמרתי מקודם, זה הרבה פעמים שאני מלמד את הסטודנטים, והם כועסים עליי, כי רף הסיכון שאני מוכן לקחת, הוא לפעמים יותר גבוה מרף סיכון של אנשים אחרים מוכנים לקחת. אין נכון ולא נכון. זו השאלה, איך תסתכל על עצמך במראה במידה ותקרה תקלה. עכשיו, המקרה הזה הוא מקרה שיכול להביא לתקלה. מצד שני, הקשר עם הילדה, הרגשה, העובדה שילדה מספרת לי וחושפת בפניי, כי הילדה הזאת היום יש לה אותי שאני יכול לעזור להגן על עצמה, בסדר? זה לא שיש אדם בעולם המבוגרים שהיא משתפת אותו בדבר שזה מדהים. חלק גדול מהילדים מגיעים לאונס ולא משתפים את אף אדם בעולם המבוגרים בדבר הזה. ויש פה נכס. עכשיו, אם אני ימהר לפוצץ את המורסה, רוב סיכום שאני אאבד את האמון של הילדה, או שהטיפול יסתיים, או שהיא נורא תיעלב ממני וקשה מאוד לבנות את האמון מחדש. ולכן, ושוב, אם הילד הזה באמת... היא אומרת לו לא, 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 והוא ממשיך לנסות לפגוע בה, אז אנחנו נספר להורי, נשכנע את הילדה, אני חושב שהיא גם תרצה לספר להורי אז.
אנחנו עשינו אחרת טיפה ממה שאתה אומר.
כן.
רגע, שנייה נפלה לאוזניה, סליחה מכם. אבל לא אחרת באופן מובהק. אנחנו הבאנו את המטופלת למקום שהיא מבינה שהדבר... צריך לעבור לידיעת ההורים כדי לחסוך ממנה את הדילמה של ואת הבושה, כדי שזה לא יהיה עליה, כדי שהיא תבין שזה לא אחריות שלה והיא לא צריכה ללכת עם הדבר הזה בבטן, שזה חד משמעית לא בסדר, שהיא לא צריכה להתבייש, לחשוש או לפחד, לא צריכה לדאוג שמה לא יאמינו לה, ויחד עם זאת קצת לנרמל גם בהקשר ההורי ולוודא שהתגובה לא תהיה קיצונית. בסופו של דבר המטופלת שמחה על כך, אבל רק בדיעבד. קצת כמו שקרה עם המטופל שלך בהקשר הזה.
יופי, יופי. אז אני חושב שהנקודה הכי חשובה פה היא ההורה שמשלם בטיפול, אתה לא עובד אצלו, אתה עובד אצל הילד. בסדר? תזכרו את זה תמיד. עכשיו, דרך אגב, בנושא של תשלום, אני תמיד גם מבקש, אם זה ילד רך מדי, זה פחות טוב, אבל ילד שהוא כבר נער, 14, 15, 16, שהילד יביא לי צ'ק מההורה, שהוא יראה שנוצר אלמנט של תשלום, שזה לא אוטומטית מוכר אגב שלו, שהוא יבין שההורים שלו שמים פה פלייסטיישן כל חודש שהוא עובד איתי. בסדר? שזה לא, לא מובן מאליו הדבר הזה, כי יש לזה גם מחיר לטיפול שהמטופל חושב שזה סתם. ולכן, אני עובד אצל הילד, אני לא אומר להורה שום דבר ללא הסכמת הילד. באותם מקומות שזה מסכן את הילד, אנחנו ננסה לשכנע את המטופל שלנו, למצוא פעולה ביחד שתשמור על המוגנות שלו. נחגוג את העובדה שיש אדם בעולם המבוגרים שהוא סומך עליו מספיק כדי לבוא ולשתף אותו בדבר שהוא בעצם מאיים על הקיום והמהות שלו. יש בעולם של החוק והתקנות דברים שהם ברורים, בסדר, אנחנו לא נעשה דברים ש... ומסכנים את ביטחון המטופל שלנו ואת ביטחוננו, אבל יש דברים שהם יותר גמישים על כמה אנחנו כמטפלים יכולים לקחת את הסיכון ולמתוח בעצם את גבולות האתיקה, תמיד שלטובת המטופל היא לעינינו, בסדר? לא משהו אחר, טובת המטופל תמיד לעינינו, וטובת המטופל נמדדת בזמן וברגע הנוכחי, אבל גם בסוף הטיפול וגם 5 שנים אחרי הטיפול. בסדר, היא נמדדת גם בתוך העתיד, כי הקשר הטיפולי הזה יוביל לכך שהמטופל שלנו יוכל לצאת מאותו תת ביצוע, אותו מקום שהוא תקוע, ולתפקד ולחיות חיים הרבה יותר מאושר. ככל שהמטופל יותר צעיר, אנחנו יכולים לעשות לו שינוי לאורך הרבה יותר שנים קדימה.
לאורך הרבה יותר
לא
שנים בדיוק.
לא רק להסתכל כרגע מה טובת המטופל באותו רגע, אלא מה טובת, לעשות מעלית זמן עצמאית שלנו, לראות מה טובת המטופל עוד שנה, עוד 5 שנים, אל מול המשך הקשר הטיפולי והאמון הטיפולי. יש פה הרבה על הכף. הרבה על הכף להקריב, במידה ואנחנו הם מחליטים להפר את האמון של המטופל, כי אז יש לזה תמיד מחיר מאוד מאוד כבד. בסדר, עכשיו, אם מטופל שרוצה, כמו שתי המטופלים האלה שכן רצו שהמבוגרים יעזרו להם פה, גם שלי וגם שלך, ייתן לנו את הדרך לטפל בזה כדי לעזור לו. כי הרבה פעמים פונים כי רוצים את העזרה.
ממש ככה, וזה לעתים טריקי להבין את זה, או לייצר מצב שעצם הרצון עולה גם על השולחן, אמרת פה עוד משהו חשוב, אמרת שני דברים חשובים שמתחברים לתחילת השיחה שלנו. אחד, טובת הילד בטווח הארוך ובינינו כמו שאנחנו מבינים אותה, כי האתיקה הפרטית שלי כמו שאני מבין את האתיקה זה אחד בית, והדבר השני, ההבחנה החד חד משמעית והחד חד ערכית בין ה אני אגיד את זה עכשיו בשפה לא טיפולית, בין הלקוח המשלם ללקוח מקבל השירות. הלקוח המשלם יכול להיות ההורה, יכול להיות המעסיק, יכול להיות המנהל, יכול להיות הרווחה, יכול להיות העירייה, יכול להיות מסגרת אנוש, whoever, ויש לקוח מקבל השירות, והמחויבות שלנו היא ללקוח מקבל השירות, למטופל ולא להורה. זה היה סיכום נאמן בעיניך?
מאוד, 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 מאוד נאמן, וזו סוגיה באמת מאוד משמעותית, ובאמת, לכו עם הלב שלכם, ולכו, ותרגישו גם בנוח עם כל החלטה שלכם. גם אני יכול לחשוב על מודרכים שלי, שהם יותר זהירים, והם יקחו החלטה יותר שמרנית, אני אכבד אותה. אני יכול לחשוב על אנשים אולי שהם טיפה יותר מופקרים במרכאות ממני, והוא יכול לקחת החלטה טיפה לפחות שמרנית אפילו ממני, אני גם אכבד את זה, אבל תעשו את זה על פי שיקול דעת שלכם אל מול טובת המטופל.
אל מול כללי האצבע האלה, טובת המטופל ולא האינטרס האישי, וטובת המטופל בטווח הארוך.
ולא הפחד שלי או הפרנויה שלי או הפאניקה שלי מאותו רגע, ותמיד שהמטופל בא עם דבר שנוגע בגבולות האתיקה, הבטן תתהפך, יהיו פרפרים, ונראה שסבתא שלי רואה כוכבים מה שנקרא. תמיד זה אירועים לא נוחים לנו כמטפלים, ופה הדרכה יש את התפקיד נורא חשוב.
זה
יש לכם את הפריבילגיה של ההדרכה. תפיל, אני תמיד אומר את זה למודחים שלי, תפילו את זה עליי, למה אתם משלמים לי? להפיל עליי את הצרות האלה. לא תמיד יש לי תשובה, אבל תתייעצו עם עוד בן אדם, וגם קבוצת ההדרכה פה נורא משמעותית.
בדיוק, זה היה חשוב. מטרת ההדרכה היא לא בהכרח לקבל תשובה. היא לשמוע את עצמי חושב בקול רם, היא לשמוע עוד דעה, שהיא לא בהכרח הנכונה, היא פשוט לשמוע עוד דעה. אולי היא תהיה פרדוקסלית, אולי המדריך שלך או המדריך שלך דווקא יעבוד איתך בצורה פרדוקסלית כדי לגרום לך להבין את מה שאצלך בפנים. ההדרכה לא בהכרח תהיה תשובה של שחור לבן, ועדיין יכולה להיות מאוד מאוד חשובה. עדיף לא להישאר לבד עם ההתלבטות בבטן.
אין שום צורך, וזה נורא קשה הרבה פעמים, ולכן המדריך, קבוצת ההדרכה, לפעמים אני יושב עם הבנות, יש להם רעיונות הרבה יותר טובים משלי בתוך קבוצת ההדרכה. קבוצת השווים היא סופר חזקה גם בדברים האלה. אז יאללה, אז באמת פרק חשוב ומעניין לטעמי, וכן, זה מקצוע לא פשוט, אתם מוכרים לעצמכם. גם להיות מטופל זה מקצוע לא פשוט למעניין.
אז בוא נגיד, כשאנחנו נפרדים עכשיו לשלום ולהמשך יומנו, בוא נגיד גם להורי המטופלים שמקשיבים לנו, אל תבנו עלינו שנספר לכם את כל סודות הילד. תשלחו את הילד אל המטפל או אל המטפלת שלכם, כשאתם יודעים שזה האזור הבטוח שלו.
נכון. ומטפל עינינו שטינקר.
זה לא התפקיד. יגאל, תודה רבה. נהניתי כמו תמיד.
תודה.
To pick your brain.
Later. Yeah, both of them. It's very close.